שלום לכולם, שלום וברכה. אנחנו בשעה טובה בשיעור הרביעי בסדרת ביאורים על ההגדה של פסח לקראת ליל הסדר הבא עלינו לטובה. דיברנו כבר על חשיבות כוח הפה בחג הפסח, דיברנו על קדש ורחץ, דיברנו אתמול על ארבע כוסות, והיום אנחנו מתקדמים בשאר השלבים של ההגדה. הכוס הראשונה היא הכוס של הקידוש. וזה מעניין, כי בעצם בקידוש אנחנו אומרים בפעם הראשונה, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה את איזה חג? את חג המצות. עד עכשיו דיברנו על חג האביב, זכרנו שאנחנו זוכרים שבקדש ורחץ יש לנו 15 סימנים, 15 בגימטריה אביב, ודיברנו גם על חג החירות, כי 4 כוסות, כוס יין, גימטריה 156 כפול 4, 624 גימטריה חירות. ועכשיו אנחנו בפעם הראשונה בהגדה פוגשים את המושג חג המצות. זה מעניין, ככה מאיר לנו ומחדש לנו סנגורן של ישראל, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שהוא אומר שבתורה הקדוש ברוך הוא קורא לחג חג המצות. למה חג המצות? לשם מה שבני ישראל עשו, שהם האמינו בקדוש ברוך הוא, כן, ועשו עוגות מצות, כי גורשו ממצרים ולא הספיק בצקם להחמיץ וכולי. הקדוש ברוך הוא משבח את בני ישראל, שלמרות שהאוכל לא היה מוכן הם יצאו. אבל איך עם ישראל קורא לחג המצות? אנחנו חג הפסח, כן, חופשת הפסח, אף אחד לא קורא לזה חופשת חג המצות, נכון? עם ישראל קוראים לחג חג הפסח, למה פסח? על שם זה שהקדוש ברוך הוא פסח על בתינו. כן? ורק ניגף את המצרים ואת בתינו הציל. כלומר, הקדוש ברוך הוא קורא לחג על שם המצות, על שבח עם ישראל. ואנחנו קוראים לחג חג הפסח על שם השבח של הקדוש ברוך הוא. אומר סנגורן של ישראל, רבי יצחק מברדיצ'ב, בספרו קדושת לוי, זהו סוד הפסוק, אני לדודי ודודי לי. אני משבח את דודי ודודי משבח אותי. אגב, כאשר כל אחד עוסק בשבח של השני ומסייר ורומם את הזולת, זה גאולה. אם נעשה בגימטריה חג הפסח פלוס חג הפסח ועוד חג המצות, גימטריה 716, שזה גימטריה משיח, משיח. כלומר פעמיים משיח, כנגד משיח בן דוד וכנגד משיח בן יוסף. אבל אנחנו ממשיכים בקידוש, ובקידוש שלנו השנה יוצא לנו חג הפסח בשבת. אז יש תוספות מיוחדות, זמן חירותנו באהבה, כן, יש לנו למשל, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה, שבתות למנוחה, מועדים לשמחה, גם זמן לששון, את יום השבת הזה ואת יום חג המצות, זמן חירותנו באהבה, אנחנו מוסיפים תוספות מיוחדות שמחברות אותנו לשבת. אז זה מעניין, כי יש פה בקידוש הגדרות יסוד של השבתות והחגים. כתוב בקידוש, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה, שבתות למנוחה. מועדים לעומת זאת, זה לא מועדים למנוחה, אלא שבתות למנוחה, מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון. כלומר, יש לנו פה שלוש הגדרות, מנוחה, שמחה, ססון. זה מעניין, כי אם נעשה מנוחה ועוד שמחה ועוד ססון בגימטריה, יוצא לנו 1118. 1118 זה לא סתם, זה פסוק מאוד מיוחד מחומש דברים, אתם מכירים את הפסוק בעל פה, 1118 זה גימטריה, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. כי כל התכלית של השבתות למנוחה, של המועדים לשמחה, של החגים מוזמנים לססון, זה להגיע לאמונה בייחוד, השם אלוקינו השם אחד, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ואם אדם הוא נמצא במציאות שהוא חושב שהוא במציאות של השם אלוקינו השם אחד, אבל אין לו מנוחה ואין לו שמחה ואין לו ססון, שיחשב מסלול מחדש, הוא יתבלבל בדרך. כי הביטוי המעשי של השם אלוקינו השם אחד, של שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, של אמונת הייחוד, זה מנוחה, שמחה וססון. ובזה בעצם סיימנו לעסוק בקידוש, אנחנו מתקדמים בהגדה והגענו עכשיו קדש ורחץ כרפס. נקריא פה את תקציר ההלכות. כאשר אנחנו מברכים בורא פרי אדמה לכרפס, צריך לפתור לכוון גם את אכילת המרור לרוב השיטות, ונהוג לאכול פחות מכזית כדי שלא יהיה צריך בברכה האחרונה, אבל גם אם אכלנו יותר מכזית לאוהבי הכרטוף הלך, התפוח אדמה האפוי, המבושל, לא מברכים ברכה האחרונה לכרפס, ואת הכרפס לא אוכלים בהסבה. למה לא אוכלים את הכרפס בהסבה? כי בסופו של דבר יש פה צער. כן, דיברנו עד עכשיו, מקודם על זה שכרפס זה ראשי תיבות כלל ראשון פה סגור, וזה כל השנה, אבל בפסח זה כרפס ראשי תיבות כלל ראשון פסח, אבל כרפס בגימטריה 360. 360 זה גימטריה צער. הכרפס מזכיר לנו את הצער שהיה במצרים, וזה לא רק צער שלנו. גם הקדוש ברוך הוא הצטער על השיעבוד של בני ישראל, והראיה שבכל צערתם לא צער, אומרת הגמרא שכאשר יהודי כואב לו, קשה לו, השכינה אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי, כלומר, בכל יהודי יש חלק אלוקא ממעל. וכאשר הוא מצטער, גם החלק אלוקא ממעל שבו הוא מצטער, זה גורם צער לקדוש ברוך הוא, ולכן תראו דרך הרמז והפשט, כרפס בגימטריה 360, גימטריה צער, אבל זה גם גימטריה חלק אלוקא ממעל. וזה רומז שגם הקדוש ברוך הוא יצטער בשיעבוד של בני ישראל. עכשיו אנחנו סיימנו עם הכרפס ואנחנו עוברים אל היחת. אני מתנצל שאני מריץ, פשוט יש לנו המון להספיק עד חג ליל הסדר, חג הפסח, חג המצות. אנחנו מגיעים עכשיו ליחס, את החלק הקטן אנחנו אוכלים, את החלק הגדול אנחנו מצפינים, אנחנו נאכל אותו בהמשך, לא עכשיו, שנגיע לשלב של האכילה. ובאמת יש מחלוקת בפרשנים לגבי המצה שאנחנו חוצים אותה. יש אומרים שזה כנגד יעקב, שחייו התחלקו לשניים, בהתחלה הוא נקרא יעקב, והוא סבל סבל רב, אבל בחלק השני הוא נקרא ישראל. יש מסבירים שהמצה האמצעית היא כנגד יצחק, ולכן לחם עוני, עוני בכתיב חסר, זה גימטריה יצחק, שמונה הוויות, ואז חוצים את המצה ביחס של שלוש חמישיות, של לחם ושלוש הוויות, ועוני זה חמש הוויות. בכל מקרה יש פה אמירה שרק מי שאוכל את החלק הקטן והקשה, יזכה לחלק הצפון הגדול של הישועות, כן, זה בסוף הסדר צפון ברך, הלל נרצה. מעניין שלחם עוני, כפי שתיאנו זה בגימטריה 208, שזה ארבע פעמים המילה בן. כלומר, גם שיש קצת לחם עוני, צריך לדעת להתחלק, ועל זה כבר נדבר מחר בעזרת השם. אבל זה בעניין של היחץ, וזה עבודה גדולה, יחץ בחילוף אותיות חצי. לדעת שצריך להתחלק ולהתחצות, כמו שהרב בני קלמנזון, שמזכה בחירו שיבת עתניאל, נוהג לספר בחופות שעורך תחת החופה, הוא תמיד מספר את הסיפור על תלמידיו, על החוזה מלובלין. החוזה הקדוש מלובלין, רבי יעקב יצחק הלוי רבינוביץ מלובלין, תלמיד הנועם אלימלך, ומי ששכלל את החסידות ופיתח אותה, טבע מחסידיו שלא יבואו אליו. הוא אומר, תתפזרו בכל אירופה, תפיצו את בשורת החסידות, עוד מה שנקרא, הקדם את הרבי מלובביץ, זכותו הגננו, מה שנקרא, במוסד, בתופעת השלוחים, שיפיצו את האור הגדול. ולכן הוא אמר, מבחינתי שבכל כפר, בכל עיירה, יהיה חסיד אחד. אמרו לו, רבנו, אי אפשר, חייבים חברותה, או חברותה או מיטותה, אי אפשר שיהיה רק חסיד אחד בכל מקום. אמר להם הרבי, אין בעיה, אז שבכל כפר, בכל שטטל, בכל העיירה, יהיו שני חסידים. אמרו לו, רבנו, אי אפשר, יהיו שני חסידים יריבו. מה, אתה לא מכיר את היהודים? אמר החוזה מנובלין, הבנתי. אם כך, אני מבקש שבכל עיירה יהיו 1.5 חסידים. אמרו לו, רבנו, ווסיס דפשט, מה הפשט? איך אפשר שבכל כפר ועיירה יהיו 1.5 חסידים? אמר להם החוזה הקדוש מלובלין, שכל אחד יחשוב שהוא חצי, והשני הוא השלם. וככה זוכים לגאולה. אז זה העניין של היחץ, אני מתקדם עכשיו למגיד. ופה אנחנו היום נעסק רק בפתיחה למגיד. הרב שמואל יניב שליטה, מגבעת שמואל, ספר והראה שבכל ההגדה של פסח, מההתחלה ועד הסוף, יש 1820 מילים. 1820 זה מספר מאוד מיוחד, זה שם קוד, כי בכל התורה, שם הוויה, יוד כבב, כי השם המפורש, נזכר בחמשת חומשי תורה 1820 פעמים. זה גם גימטריה 26, יוד כבב, כשם הוויה, כפול 70, 70 פעמים. לכן זה בא ללמד אותנו לא לזלזל, כל מילה בהגדה היא חשובה. אנחנו פותחים את המגיד, כאשר לפני כן אנחנו מגלים את המצות, מגביעים את הקערה ואומרים הלך מעניה. גם הבן יוסף חיים מבגדד, הבן ישחי הקדוש, וגם אדמור הקדוש, רבי יחמד שניאורסון מלובביץ', הצמח צדק, אדמור השלישי שהיה בלובביץ', הרחק מבגדד, שניהם אומרים אותו עניין. שניהם אומרים שלקערת הסדר יש כוח אדיר לפעול כמו פעולת השופר בראש השנה. ולכן אחרי האותיות קערה, יש לנו אחרי האות קוף, יש לנו את האות רש, אחרי האות עין, יש לנו את האות פי, אחרי האות רש יש את האות שין, ואחרי האות יש וו. כלומר, אותיות שופר. האותיות שבאות אחרי הקערה זה אותיות שאותות המילה שופר, כי לקערת הסדר יש כוח לפעול ולהמתיק את הדינים כמו השופר. ואנחנו מתחילים את המגיד בקטע של הלך מעניה. אז אנחנו נלך עם מה שלמדנו מהרב יניב שליטה, שצריך לדקדק בכל מילה, ואם נספור את המילים, הלך מעניה, דיה חלוה ותנה בארד המצרים, כל דרפין יתה ויכול וכו', עד השתה עבדי לשנה הבאה בני חורין, אנחנו נראה שיש לנו 28 מילים בקטע הזה. 28 מילים, 28 גימטריה כוח. לחשוב על הכוח שהיו צריכים אבותינו, וכיצד הם שאבו כוח לזכות ולהאמין להיות בשנה הבאה בני חורין. ולכן, הלחמן יד, יחלו אהבתנה בארד המצרים, המשפט הזה עולה בגימטריה 1404, שזה בדיוק 26 כפול 54. 26 אנחנו יודעים, זה י' כו'קה. 54 זה גימטריה דנה. מאיפה קשור לנו המילה דן לפסח, נכון? בראשית פרק תדווה, ברית בין הבתרים, עוד הרבה לפני שפרון נולד. ויומר לאברהם, אני מקריא בראשית פרק תדווה פסוק י' ג' י' ד', ויומר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ ולהם ועבדום, והנה אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי, ואחריכן יצאו ברכוש גדול. ולכן, הלחמן ידיח לו אבטל במצרים, זה שם הוויה כפול 54, כפול דן, לרמוז לקיום הברית בין הבתרים, וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי, ואחריכן יצאו ברכוש גדול. בשלב של מגיד, שזה אולי השלב הכי ארוך, יש כאלה שאצלם השולחן ארוך יותר ארוך, אבל זה אחד השלבים הארוכים בהגדה, בשלב של מגיד יש הרבה שאלות והרבה תשובות. איך אנחנו נזהה את השאלה ואת התשובה? בדרך כלל שאלה מתחילה במילה מה, כמו מה נשתנה הלילה על זה, שעל זה נדבר מחר בעזרת השם. אבל, אז אמרנו שאלה מתחילה במה בדרך כלל, תשובה תכלול בדרך כלל את המילה זה, בעבור זה, זה וכו' וכו'. ולכן אם ניקח את המילה מה, 45 בגימטריה, ונחבר לה את המילה זה, 12 בגימטריה, 45 ועוד 12, גימטריה 57, גימטריה מגיד. כי בשלב של המגיד יש הרבה שאלות והרבה תשובות. וזה לא רק על דרך הרמב, זה גם על דרך הפשט והעומק של המשמעות. אנחנו בליל הסדר יוצאים מעבדות לחירות, מגלות לגאולה, ממיצר לרווחה. ואנחנו, הדרך שלנו זה דרך של חינוך. והחינוך זה חינוך לשאלות. יש מקומות, שיטות חינוכיות שמדכאות פתיחות, שמדכאות את היכולת לשאול שאלות ולחשוב באופן עצמאי. זה בעיה, גם ברמה הפוליטית, יש משטרים שמסננים מידע, משטרים טוטליטריים, מאוד מאוד לא דמוקרטיים, לא עלינו שלא נדע. אבל אנחנו עבדי השם, והקדוש ברוך הוא מחנך אותנו ביום שאנחנו יוצאים ממצרים, ביום הולדת של עם ישראל, לצאת מעבדות לחירות, וקודם כל כפי שראינו אתמול, חירות גימטריה בכתיב חסר, חטר יש ו' תו 614, גימטריה חוכמה בינה דעת, אנחנו יוצאים קודם כל באמצעות הראש. לדעת לחשוב, ופה אנחנו מגיעים למגיד ויש הרבה שאלות, חינוך לשאלות, לדעת לשאול שאלות, לא להשלים עם המצב, לא להשלים עם אי הבנה, הדרך לגאולה נסללת באמצעות השאלות ולכן חשוב לעודד את הילדים לשאול שאלות, להקשות קושיות וזה חלק מרכזי מההלכה, ממטרת השינויים בליל הסדר, למה עושים שינוי כזה ושינוי כזה? כדי לעורר את הילדים לשאול שאלות. שאלות לא של התרסה, אנחנו יודעים שעניה, עין נון יוד א' בגימטריה ענווה, 131. ולכן מצא לחמה עניה, גימטריה משה, 345, הוא היה ענב מכל אדם. ולכן לחמה עניה, גם גימטריה 210, כנגד מספר השנים, זה יאכלו אבתנה בארד המצרים, כן, שאכלו. ולכן הנקודה היא לא לפחד לשאול שאלות. אבל לשאול שאלות מתוך ענווה, שגם אם לא נמצא תשובות, נמשיך לחפש, נמשיך להאמין. גם מבוגרים צריכים לשאול שאלות את הקדוש ברוך הוא. בילדותי, בקהילה שבה גדלתי, 3-4 בתים ממערב לבית שלי, גרה ניצולת שואה, אני לא אזכיר שמות, סיפור אמיתי לחלוטין. גרה ניצולת שואה, שהיא ובעלה היו ניצולי שואה, הם התחתנו אחרי השואה, ובעלה, שהיה אדם מוכשר ויקר מאוד, נפטר פתאומי בגיל צעיר, קרוב לגיל 50, ופתאומי התקף לב, דום לב במקום, והשאיר אותה אלמנה עם 3 ילדים. היא גידלה אותם וטרחה ועבדה קשה במשק כדי לפרנס, ושהבן הגדול שלה הגיע לגיל 50, 50 וקצת, גם הוא קיבל דום לב ונפטר. והיא נשארה עם 2 ילדים ועם הנכדים, והאריכה ימים ושנים, לפי דעתי למעלה מגיל 90, או קרוב לגיל 90, ועד שהיא הגיעה ככה למרכז הרפואי קפלן והודיעו לרב של הקהילה ש... שילך להגיד איתה תחנון, כי העסק ככה מה שנקרא לקראת סיום, לקראת מעבר לעולם הבא. והגיע כבוד הרב השם זכהו וחייהו, ואמר לה, גברת, לא משנה, שלוש נקודות, ואמר לה, אולי את יודעת, מנהג ישראל קדושים, להגיד תחנון, וידוי. אז היא אמרה לו, סליחה? הרב אמר לה, אני לא מבין. הוא אמר לה, תראה, כל האנשים שהם מגיעים לעולם האמת אחרי 120, אז הקדוש ברוך הוא שואל אותם שאלות. אבל אני מה שעברתי בשואה ואחרי השואה, שאני אגיע למעלה, אף אחד לא ישאל אותי שאלות. עכשיו יהיה התור שלי לשאול שאלות. מתוך ענווה, מתוך הכנעה, אבל לשאול שאלות, סיפור אמיתי לחלוטין. ולכן גם המבוגרים צריכים לדעת לשאול את הקדוש ברוך הוא, אבל מתוך עניה, מתוך ענווה. הרבי מקוצק מספר שהוא אומר שיבוא מלך המשיח, אז כל העולם, כל היהודים הלכו להגיד לו שולם עלייכם, גיד שבס, מה שלומך מלך המשיח, ואני לא אגיע. ואז מלך המשיח ישאל, נו איפה מנדל, איפה הרבי מקוצק, למה הוא בא אליי? אז בעל כורחי אני אבוא. ואז ישאל אותי המלך המשיח, אומר לו, מנדל איפה היית עד עכשיו, אני מחכה לך. ואז אני אגיד לו, איפה אני? איפה אתה היית עד עכשיו? וזה נקודה מאוד חשובה, לשאול שאלות. אנחנו מסיימים את הקטע הראשון שאנחנו מענה במשפט החשוב, אשתה עבדי, לשנה הבאה, כן, אשתה אחה, לשנה הבאה בארד ישראל, אשתה עבדי, לשנה הבאה בני חורין. כמה מאות, אלפים, מיליונים של יהודים אמרו את המשפט הזה בגלות, בגטאות, באינקוויזיציות, במסעות צלב, בדברים, או סתם בעניות נוראית באירופה, בצפון אפריקה או במזרח, ואנחנו זוכים להגיד ככה בלי להתרגש, אנחנו כבר בארץ ישראל. השתא עבדי, לשנה הבאה בני חורין, ואני אומר בארמית, אני צריך לתרגם את הארמית לילדים שלי שלא יודעים מה זה ארמית, הם יודעים לשון הקודש. וכמו שכל אבותינו האמינו שנזכה לארץ ישראל וזכינו, השתא עבדי, אבל לשנה הבאה בני חורין, נסיים את זה בסיפור חשוב, סיפור מעשה שהיה כך אולי היה. מעשה פעלולן, יום אחד הגיע יהודי לשטטל, הגיע לעיירה, שאלו אותו רב ייד יהודי, ומה אתה עוסק, מה המקצוע שלך? אמר להם, אני פעלולן. אמרו לו, מה זה פעלולן? אמר להם, פעלולן זה אחד שעושה פעלולים. אמרו לו, ווסיס פעלולים, מה זה פעלולים? אמר, אני אראה לכם. יצא איתם לרחובה של עיר, לשני הבתים הכי גבוהים, ככה גובה שלוש קומות בעיירה, מתח חבל בין שתי הבתים, ואמר להם, מי מאמין שאני יכול ללכת על החבל בלי ידיים? בלי כלום. אמרו לו, מה פתאום, השתגעת, פיקוח נפש, לא מאמינים לך? אמר, תראו, בבקשה, טוב מראה עיניים, מ-8200, כולם יוצאים לחובה של עיר, הפעלולן מתרכז, עולה על הגג, ונשימת האנשים נעתקת, הולך על החבל, טק, 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 מקצה לקצה, לא נופל, חס די השם, כולם מוחאים לו כפיים. עכשיו, שהוא על הגג השני, הוא שואל, צועק לחבר'ה למטה, מי מאמין שאני יכול ללכת חזרה על, על, על החבל? הפעם בעמידת ידיים, בלי ליפול. אמרו לו, גי ולד, מה אתה משוגע? משיגנר. אמר, חכו, תראו. אף אחד לא מאמין, והוא עושה טק, 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 אופה, חוזר לגג הקודם, חצה את החבל, כשהוא הולך בעמידת ידיים בלי ליפול. עכשיו הוא מוציא חד אופן, חד אופן זה גלגל גדול, כיסא קטן, ואומר, מי מאמין שאני יכול לרכב על החד אופן, על החבל בלי ליפול? אמרו לו אנשים, שמע, רבנו, אחרי מה שראינו, כולנו מאמינים לך. הוא אמר, אוקיי, בסדר גמור, אז מי מוכן להיכנס לגלגל? בזמן שאני רוכב, אמרו לו, רבנו עד כאן, אף אחד לא היה מוכן להיכנס. אמר להם הפעלולן, אם אף אחד לא מוכן להיכנס, סימן שאתם לא מאמינים לי. עד כאן הסיפור, וזו נקודה מאוד חשובה. אמונה מתורגמת למעשה, לא רק לדיבורים, אז אני מקווה בעזרת השם שנתמלא באמונה, והאמונה של ליל הסדר, של יום הולדת של עם ישראל, של הגאולה, שכמו שזכינו להיות בארץ ישראל, ככה נזכה בעזרת השם עוד השנה. להיות בני חורים במחשבה, דיבור ומעשה, ולאכול מהזבחים והפסחים בעזרת השם ירושלים עיר הקודש. אז עד כאן קצת הארכתי היום, כי צריכים להספיק גם את הקידוש וגם את היחס ואת הכרפס וגם פתיחה למגיד. בעזרת השם, מחר נמשיך על מה נשתנה ושאר שלבי המגיד. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.